אנחנו השבוע יש לנו חופש מהסדר של הפרשות השבוע. יש לנו הזדמנות לדבר קצת על פסח. לדבר על פסח, שנה שעברה עשינו את זה בארבע שיעורים. זה גם לא מספיק מסתובב. אבל בואו ננסה קצת מה שאפשר ב... הרי בעצם ליל הסדר זה לילה אחד קצר, בפרט בשעון קיץ. כמה זה? 10 שעות? 11 שעות? לפי כמות האגדות שמדפיסים, צריכים לפחות 2 שנים ליל הסדר. אז זאת אומרת שכל המושג של ליל הסדר זה מועד המחזיק את המרובה. כל המושג של פסח זה מועד המחזיק את המרובה. כי רוב הדברים שאנחנו צריכים לעשות או שקורה איתנו רוב החגים, אז יש לנו איזושהי הבנה בזה, אנחנו צריכים ללמוד את זה, להעמיק בזה, לקבל איזושהי הבנה בזה. פסח בעיקר בנוי על אי הבנה. כל מה שאנחנו לומדים על פסח זה לדעת מה אנחנו לא יודעים. אבל בעצם אנחנו לא יודעים. אז בואו נראה אם אפשר בכמה דקות לנסות קצת לנגוע בנושא הזה שנקרא פסח. אז דבר ראשון, יש שתי חודשים, תשרי וניסן. שניהם מתחילים תקופה. תשרי מתחיל את החורף, ניסן מתחיל את הקיץ. יש מחלוקת בגמרא מתי נברא העולם. האם בתשרי או באור בניסן? כן, רבי אליעזר אומר בתשרי, ורבי שמעון אומר בניסן, נברא העולם. והאריז"ל אומר שאלו ואלו דברי עקיבא חיים, שניהם נכונים. איך יכול להיות? אז זה אומר שהיה בריאת העולם במחשבה, והיה במעשה. בתשרי זה בריאת העולם במחשבה, בניסן זה בריאת העולם במעשה. מה זה אומר? כבר נראה, אבל יש הבדל בולט מאוד בין תשרי לניסן. שניהם זה סוג של ראש השונה, מתחילים משהו חדש. אז מורמז במילה ברשיס, שיש בזרשיס שתי התחלות. מה ההבדל ביניהם? ההבדל המאוד בולט ביניהם, זה שבתשרי אנחנו עסוקים בפחד. יש יום הדין, צריך לזכות בדין, צריך לעשות תשובה, אז יותר תשובה מהיר. בניסן, זה יותר הגשה של אהבה, של חסד. גם בסדר של העולם, אז תשרי זה התחלה של החורף, שהחורף הוא זמן פחות נחמד. נכון לזה בעברית, לא זוכר. פחות נחמד. זה יותר חשוך, לילות יותר ארוכים, יותר קר. זה הזמן שחורשים, זורים, זה הזמן שמכינים. זה הזמן של עבודה. והקיץ, זה זמן שיותר נחמד, יותר אור, יותר נעים. המזג אוויר, ואז גודלים כל הדברים, כל הפרחים, כל הפירות, כל העצים, הכל פורח. אז החורף זה אותו הזמן של הכנה של זריעה, והקיץ זה זמן של לקצור. וזה נקרא בריאת העולם במחשבה, בריאת העולם במעשה. בריאת העולם במחשבה, זה נקרא שאתה מתכנן מה אתה רוצה שיהיה. וזה מה שאנחנו עושים בתשרי, במשך החורף, אנחנו בונים את התשתית, בונים את הרקע, מתמודדים עם זה שאין כלום, בונים מההתחלה. ואחר כך זה בריאת העולם במעשה, שזה בפועל התוצאות של מה שעשינו לפני זה. אז מה שנוגע אלינו, שבתשרי זה יותר הבחירה מצידנו. אנחנו בוחרים לשם. אנחנו צריכים להמליך אותו, אנחנו צריכים לעשות תשובה. זה מגיע יותר מצידנו. ובניסן, השם בוחר בנו. פחות אנחנו עושים, אנחנו יותר נמצאים מאשר עושים. פשוט לומדים מה קורה איתנו. מה נעשה איתנו? פחות בבחירה שלנו. כל הדברים שאנחנו עושים זה יותר להפעיל את מה שעושים איתנו מלמעלה. כל הפסח, כל הליל הסדר. זה זמן של הרבה אהבה והרבה חסד. ביועצות של שבס החודש אומרים שחודש ניסן ישועות בו מקיפות. ישועות בו מקיפות, זה זמן של ניסים. לכן זה נקרא גם חודש ניסן, כמו שיש אחד שגנב. הוא פעם אחת גזל ואחת שהוא גזלן. יש אחד שהוא לומד, יש אחד שהוא למדן. אז יש נס, יש ניסן. זה זמן של... זה זמן שהוא מציאות של נס. מציאות של נס. עכשיו, כל התהליך שאנחנו עושים בחודש ניסן, כל החודש הוא בעצם חג. החודש הזה לוחם ראש חודשים. כל החודש הוא בחינה של ראש חודש, לכן לא אומרים תחנון, אסור לצום. כל החודש הוא בחינה של חג. ו... בחלק הראשון של החודש, אנחנו קוראים, היום זה היום ה-12, קוראים את הקורבנות הניסים, זה היה הזמן של הקורבנות המשכון, שזה עוד נקודה שממחיש את, את הנקודה הקודמת, מתי בנו את המשכון? בחורף. אחרי יום כיפור הוא קרא להם, אמר להם את הציווי של המשכון, בנו את זה במשך החורף, היה מוכן בחנוכה, וחיכו, עוד לא בנו את זה. מתי בנו את זה? בחודש ניסן. אז בנו את המשכון. ואז את הקורבנות של הניסים. אז הניסים זה 12 שבטים, ואנחנו יודעים שגם החודשים מחולק ל-12 שבטים. אז כתוב שה-12 ימים האלו זה שורש של ה-12 חודשים. אביב זה ראשי תיבות אב י"ב. זה השורש של כל ה-י"ב חודשים. כל זה כאילו התמצית, התרכיז, ה-DNA שמזה נהיה אחר כך החודש. עד כדי כך שהיו צדיקים. שידעו להגיד בכל אחד מהימים האלו מה יהיה בחודש הזה. אחרי זה מלובלין כל שנה היה כותב מה הולך להיות באותו חודש. שנה אחת הוא כתב רק עד חודשיו. באותו שנה הוא נפטר בחודשיו. אז זה ימים גדולים. אז בחלק הראשון שלפני פסח אנחנו עוסקים בלבאר את החומץ. זה יותר חלק של סור מרע. תשרי דוד הפוך, חצי הראשון. לא, גם אותו דבר. חצי הראשון אנחנו עוסקים בסור מרע. עוסקים בלבאר את הרע. והחצי השני, זה עשה טוב. בתשרי זה גם ככה, שסוקס זה יותר זמן של שמחה. ובניסן זה פסח. אבל יש הבדל מאוד משמעותי בין אסור מרע של תשרי לאסור מרע של ניסן. אסור מרע של תשרי אנחנו שרים מעבירות. אסור מרע של ניסן אנחנו שרים מחומץ. חומץ זה לא עבירה. עבירה רק בפסח. חומץ זה לא דבר אסור. זה לא דבר אחר. זה לא נבלות. זה לא טריפות. זה לא דברים שאסורים לאכול. זה דברים שמותר לאכול. לפעמים אפילו מצווה לאכול. ופתאום אנחנו צריכים לבאר את זה. מה זה חומץ? אז בכל דבר יש מותר ואסור, ויש מעבר למותר ואסור. החומץ, הפירוש, יש בזה הרבה פירושים, זה רומז ליצר הרע, זה רומז לגאווה, זה רומז לכל מיני דברים. אבל המשמעות הכי פשוטה של זה, זה הביטוי של המילה חומץ. חומץ זה חמיצות. יש... מצבים, יש אנשים שהם לא עושים עבירות, אבל חמוצים. כתוב ראש השונה, לא לאכול דברים חמוצים. למה? אתה רוצה שנה טובה, לא שנה חמוצה. אז יש חומץ, זה לא עבירה. אם תגיד למישהו למה אתה חמוץ, נגיד מה זה אסור. אסור סלנדה פעם אמר למישהו שהוא בובו של סרבי. הוא הולך לפנים חמוצות, זה עושה אווירה ככה על כולם, אחר כך הם באים הביתה, נשפיע על הבית, מגיעים לעבודה, משפיע על העבודה, מגיעים לבית כנסת, וזה בוער מסגלגל. אתה גם אותו לא ככה, והפוך, אם אדם עושה חיוך, אז זה מדביק את השני, השני מדביק את השלישי. עשיתי פעם באוטובוס ביום שישי, אוטובוס עמוס, 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 מדלת לדלת, אין מקום להיכנס, אין מקום לרדת.
במפר to במפר.
כן. ואתה מכיר את הרגשה הזאת. זה כזה הרגשה הקוויתה בכל תחנה ועד שזזים. רוצים לגמור עם הסיוט הזה. ופתאום עלה מישהו, אמר, איזה חבר מן הנהג שלנו, כולם רוצים לשאול דווקא איתו. עכשיו פתאום ברגע אחת, כולם מחייכים, וגמרנו, מי עכשיו זה כבר נהיה יותר כאן. אז זה היה בדיוק בין חומץ למעצה. מה אתה מרגיש כל הזמן? אני אומר לנו שבוע שבוע לגבי מצור זו. ההגשה הכללית זה חומץ. עכשיו, אנחנו לא יכולים כל הזמן להיות מנותקים מחומץ. כי העולם הזה הוא עולם של התמודדות. בעולם של התמודדות, אז נדירים הרגעים והאנשים שיכולים לחייך כל הזמן. ככה זה, אנחנו מתמודדים, וההתמודדות קוראים אותנו להיות חמוץ. אבל פעם בשנה חייבים לבאר את זה לגמרי, ושלא לך שום חמיצות. למה? בגלל שכל זמן שאתה, יש לך את זה בעצם, אז גם כשאתה כבר כן מרגיש טוב, כן יכול לחייך, זה לא לגמרי, זה לא אמיתי. באחוזים מסוימים, דיברנו פעם על היגון והנחה שזזים הצידה, מחכים שזה ייגמר. יש פה כל מיני איזושהי תערובת בין חומץ למצה, וגם כשאתה כן מרגיש טוב, יש עדיין את החלקים האלו בנפש שלא לגמרי מזוהים מזה. אז בשביל להרגיש פעם אחת מה זה גאולה, צריכים לגמור מזה לגמרי. אין חומץ. מה כן? מצה. מצה, מה שגורם את ההבדל בין חומץ למצה, זה השיעור של הזמן. אין הבדל ברכיבים. אותם רכיבים בדיוק. ההבדל הוא כמה זמן זה לוקח. אם אתה מחכה, נכנס בזה אוויר, נכנס בזה טעם, זה כבר נהיה משהו אחר. זה פלא, כי זה אותם רכיבים, יש לזה טעם אחר לגמרי. למה? בגלל שיש אוויר. חיכית עם זה. אז התנועה הזאת של חכות, זה תנועה בדרך כלל חיובית. אדם צריך לעשות דברים בסבלנות, בישוב הדעת, להתבונן מה שהוא עושה. אבל זה מה שגורם את החמיצות. בגלל שאדם כל כך חושב, ומתבונן ומעמיק, אז בדרך כלל אנשים בעלי שיטות הם אנשים פחות שמחים. אנשים שמבינים הרבה ויודעים הרבה וזה, הם אנשים פחות שמחים. כי השכל הוא מחמיץ, מחמיץ את המוח, מחמיץ את הלב, וזה גורם הרגשה של חמיצות. אנשים פשוטים שלא חושבים הרבה, הרבה יותר שמחים. אז מה זה נקרא לא לחשוב? כדי לבאר את החומץ, אתה צריך שבוע אחד להסכים לא לחשוב. לא לחשוב, נקרא, הכל בסדר, השם אוהב אותי, השם בוחר בי, זה טוב לי, וזהו. בלי להסביר למה, בלי לחשוב, בלי להעמיק בזה, פשוט. כמו מצה. כתוב שהתינוק, ממתי שהוא טעם טעם דגן, הוא מתחיל להגיד אבא אמא. טעם דגן זה נקרא מצה. זאת אומרת, דעת שלו מגיע ביחד עם האוכל. לפי האוכל שהוא אוכל. כתוב בליקוטי מרן שהחלומות של בן אדם זה לפי האוכל שהוא אכל, לפי הסדר שהוא אכל. אם הוא אוכל את הכף השנייה לפני הכף הראשונה, היה לו חלום אחר. זה משפיע על השכל. אז יש שכל שנקרא חומץ, שזה לא תינוק. זה כבר מבוגר. שהוא אוכל, הוא לא רק אומר אבא אמא, אלא מתחיל לחשוב מה זה אבא, ומה זה אמא, ואם יש לי אבא, אם יש לי אמא, ומה אבא שלי חושב עליי, ומה הוא מוכן לתת לי. תינוק אומר אבא אמא. והוא אומר את זה בשיא הביטחון. כשאומר אבא, אז בטוח שיש לו אבא, ואבא שלו הוא שלו, הוא בטוח חייב לתת לו את מה שהוא רוצה. זה כשהוא טעם טעם דגן, וזה מה שאנחנו עושים בפסח. אוכלים מצה, ומוכנים לצאת ממצרים בלי צידה, בלי שום דבר, יש לי אבא. אני לא צריך לדאוג לקחת מזוודה, אני לא צריך לדאוג לדעת באיזה אוטובוס לעלות, לא צריך לדאוג באיזה תחנה לרדת, יש לי אבא. לא יודע אפילו באיזה דרך הולך להיות. יוצא עם אבא שלו מהבית, יודע שהוא בטוח יהיה מסודר. אנחנו כל השנה לא מרגישים את זה, אנחנו מתמודדים עם זה, אבל פעם בשנה צריכים להרגיש את זה, צריכים לבאר את החומץ. אז זה הכוונות העמוקות כש... שפשפים עם הסנט מוריס, עם הסקוטש, את כל הזה. את מה צריכים לשפשף? אומרים שאבק זה לא חמץ, וילדים זה לא קורבן פסח. אבל כן צריכים לשפשף את האבק הזה, שעושה לנו אבק על הלב. את הכבדות הזאת, את ההגשה כל הזמן של מי אמר ומי יודע ומה יהיה, את זה תנער, תנער. שום דבר, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר.
לשיר את השיר, עבדים היינו.
כן. לכן זה מעניין, שבחזל כתוב שנשים, אי אפשר לסמוך עליהם על ניקיון של חמץ. אם רוצים בדיקת חמץ, אי אפשר לתת לאנשים לבדוק. כי הם יעשו את זה חפיף.
היום זה לא
או.
חפיף.
היום אנחנו יודעים שדווקא נשים הם אלה שעושים ניקיון, מנקים אפילו את האבק במסילות של הווילון. למה? ושנשים, אישה זה במהות של הביטול. לא מעמיקה, לא חושבת היום נשים, לא נשים, אבל בעיקרון אישה שעשה לי כרצוי, לא יודעת שום דבר, לא חושבת הרבה, לא מעמיקה, פשוט, פשוט. נשים וילדים, זה תמיד דוגמה שאומרים ביחד, נשים וילדים. נשים זה כמו ילדים, לא חושבים הרבה. אז הם מנקים את החומץ, והם צריכים לנקות את החומץ שלנו. דרך זה שצועקים, דרך זה שהם, ולמה אתה לא עושה, ולמה אתה לא עוזר. היה אחד שאמר לי, אשתו, מה אני יכול לעזור? אמר לו, העזרה שלך, זה נוסעת מהבית. אז הוא יצא מהבית, חוזר אחרי אישה, אמר לו, מה? כמה אני יכול לעזור? זהו, הם מנקים. הם מנקים את החומץ שלנו. אנחנו הרבה חושבים, הרבה מעמיקים, הרבה מפקפקים כל הזמן. צריכים פעם אחת לנער אותנו. אז זה לפני פסח. לפני פסח בעיקר זה לבאר את החומץ, ביטול, 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 ביטול. ואז אנשים מנהלות את המערכת. מגיע פסח, פה זה דווקא זמן של דעת, וזה הליל הסדר שאנחנו עושים. אז זה לא דעת של מה שעושים חומץ כל השנה של להעמיק ולחשוב, לדעת של לבנות סדר של מחשבות, אבל פשוט וקצר וברור, בלי, 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 בלי לפקפק בזה. שזה הדבר שאנחנו מקיימים קורבן פסח. אנחנו מקיימים את זה באמירה. קצת מסובך בגלל ש... תלוי. אתה מתפעלי מנחה, אתה מתפעלי מנחה מוקדם? לא, בערב פסח.
מה?
בערב פסח.
מה?
בערב פסח.
לא, מנחה. מנחה גדולה, נו.
מי שעושה מנחה גדולה, זה בסדר. כי את הקורבן פסח צריך לקרוא אחרי מנחה. זה הקורבן היחיד שמקריבים אחרי התומד, שבין ארבעים. אז יש את פעמי מנחה סמוך לחג, צריכים לחטוף את זה ככה בין מנחה למעריב. אז קורבן פסח. פסח זה נקרא לשון של דילוג. פוסחתי עליכם. שם דילג על הפסח, על, על הפתח זה נקרא פסח. אז דילוג זה נקרא, כשאדם קופץ, אז זה נקרא שהוא לא חושב. תקפוץ למים, תקפוץ לאש, תקפוץ לעבודה, תקפוץ, 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 זה נקרא אל תחשור הרבה. לפסח צריכים להיכנס בקפיצה. אם אדם מתחיל לחשוב, רגע, אני יכול לצאת ממצרים, אני יכול להיכנס לפסח, הבית באמת נקי, אני ביארתי את כל החמץ, מחרתי, עשו את זה כמו שצריך. אם תחשוב הרבה, אתה אף לא תגיע לפסח. לפסח פשוט קופצים פנימה. לפני זה עושים מקום מה שאפשר, ברגע שהגיע החצות של פסח, נגמר, אתה בפנים. זהו. זה דבר מעניין שהקדוש הסלוי אומר, נגיד את זה במילה אחת, אולי הזכרת את זה שנה שעברה. אנחנו קוראים לפסח, פסח. התורה קוראת לזה, חג המצות. אז למה זה ככה הוא מסביר? בפסח קרה שני דברים. השם בחר בנו, אנחנו בחרנו בו. הוא בחר בנו בזה שהוא דילג על הפתח. הוא בחר. את המצרי אני לא רוצה, אותך אני כן רוצה. בחר. אנחנו בחרנו בו בזה שהזכרנו ללכת אחריו, ללכת אחריו, במידו בארץ לא יזרעו. אז הבחירה שלו בנו מתבטא במילה פסח, שהוא דילג. והוא בחר בנו. והבחירה שלנו בו מתבטא במצא, שהסכמנו ללכת בלי צדה לדרך, מזה נהיה מצות. אז לכן אנחנו רוצים להזכיר את מה שהשם בחר בנו, אז אנחנו קוראים לזה פסח. והתורה רוצה להזכיר את מה שאנחנו בחרנו בשם, התורה קוראת לזה חג המצות. אז לפסח נכנסים בדילוג. עכשיו בליל הסדר קורה תהליך מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד גבוה, שאין דבר כזה כל השנה. זאת אומרת, כל מה שמקבלים מבחינה פנימית רוחנית בכל החגים ביחד, מקבלים בבת אחת בליל הסדר. אין דבר כזה. מקבלים משהו בבת אחת, וזה גם מגיע לא לפי הסדר. בליל הסדר פשוט מגיע וקום ושואב אותנו החוצה. וזה גם קשור לזה שאם היינו מחכים במצרים עוד קצת, אז היינו נשארים שם. זאת אומרת, אם אתה תחכה עד שתהיה ראוי לגאולה, אז זה לא יקרה אף פעם. צריך להאמין שמגיע הרגע שהשם רוצה, פשוט שואב אותך החוצה. פתאום אתה נהיה מישהו אחר. זה מאוד קשה להאמין בזה. כשזה אנחנו עושים את כל הליל הסדר, וחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, זאת אומרת להאמין שיש דבר כזה, יש דבר כזה שהשם פתאום תפס אותך, וכל הבעיות שאתה מתמודד איתן ולא רואה שום תקווה באופק, אין לך שום הסבר איך יכול לקרוא פה איזה משהו, זה קורה בבת אחת. אחרי שזה קורה יש תהליך, אחר כך ספירת עשרים, אבל קודם כל פשוט מוצאים אותנו ממצרים. אז הלילה הזה, או לפני הפרטים של הלילה, בעיקר יש חיוב אחד, לראות את עצמו, או יש לשון ברמב"ם להראות את עצמו, כאילו יצא ממצרים. זאת אומרת, התנועה הכי עיקרית בלילה הזה, זה להיות בן חורין, להרגיש חירות. וזה מאוד חשוב, למה? כי דווקא בגלל שיש כל כך הרבה פרטים, אז לפעמים זה מה שמפריע להרגיש חירות. אם אני צריכים לשבת כל הלילה סדר רגל לרגל, ולא לעשות כלום, וגמר, אני מרגישים בן חורין. אם המצווה כזאת לקנות ספה לכל אחד, נשים כזה כוס שתייה, וזהו, לשבת ולא לעשות כלום. אז היה טרק על להגיש חירות. רק צריך לעשות את כל הסדר, ולהספיק את המצא לפני חצות, ולספר לילדים. ולהיזהר שלא ישפך, ושלא יהיה חמץ, וכל כך הרבה דברים, אז זה בעצמו מה שמפריע להגיש חירות. אז לכן, זה מאוד חשוב להתכונן לנקודה הזאת, שלא לתת לסדר לבלבל אותי. הדבר שהכי חשוב לי יותר מהכל, זה להגיש חירות. החשבון כל שאר הדברים, גם אם הכל לא יסתדר, יותר חשוב לי להגיש חירות מאשר זה. רק אחרי זה אפשר להיכנס לפרטים של לילה הסדר, כשאתה יודע, אני בכל מקרה יהיה בן חורין, מה שיקרה. עכשיו אני יכול לעשות את הסדר, זה לא סדר שאני עושה בכלל, זה סדר שאנחנו מספרים מה השם עושה איתנו. אנחנו פשוט יוצאים לחירות. יש סיפור על התלמיד של החויזה. קראו לו שמואל. הוא היה אני מרוד. זה סיפורים מצויים מאוד על התקופה היא, שפשוט לא היה כלום על פסח. אנחנו כבר רגילים שיש קמחת פסחה, וגם זה מגיע אחרי שכבר בעצם יש את הבסיס, רק דואג של חביצים עד סוד המפסקה של תשעה באב. כן, זו הסיבה שבוכים, אז כי נגמר הביצה האחרונה מהקמחת פסחה. אז אין כמעט המציאות מישהו שאין לו, אבל היה מציאות כמו שאנשים הגיעו לפסח בלי שיש להם כלום. רב נוסן פעם, יומיים לפני פסח, הודה לו כלום, הוא הודה לשם הזה שכבר יש מים בחבית. יש מים לפסח. הודה לו כלום. אז פעם מישהו אמר לרב נוסן, מאיפה יהיה לי מה שצריך לפסח? הוא אמר לו, לפסח יהיה לך. מאיפה תיקח את הפסח בעצמו? זה היה תדאג, יהיה לך מה שצריך לפסח, אבל כן צריך לדאוג, זה נשיג את הפסח. אז היה לו תמיד שהיה נמרות, ולא לו כלום, והגיע ערב פסח בחצות. עדיין לא לו כלום. ופתאום הגיע מישהו, אני לא עושה פעם סיפור כזה, פתאום הגיע הגלה, שזה עשיר, ופשוט מילא את כל הארונות. היה לו כזה שמחה גדולה מזה, שהיה לו את הצדיקים, כשנהיה שמחה, אז מקבלים דעת, הם נכנסים למצב גבוה של מויכים. אז היה לו שמחה גדולה. ומתוך ככה הוא נכנס לחג, וככה הוא התפלל מהי, וזה תעלה לסדר, ברמה רוחנית מאוד גבוהה. בסדר היה שבבוקר, אחרי ליל הסדר, כולם עוברים אצל החויזה, נגיד גוט יום טב, הוא מספר לו כל אחד איך היה נראה בשמיים, הסדר שלו, כמה, איזה יופי היה לזה. הוא עבר לידו, אפילו לא הסתכל עליו. לא הבין מה, איזה פגם היה בליל הסדר שלו, דווקא הוא הרגיש כל כך טוב. ראה שזה ככה, אז הוא נשבר. בגלל שנשבר, אז איבד את המצב רוח וככה, איך שהוא עבר את היום. לקראת הערב הוא נרדם, וחוץ לך את השתי ליל הסדר, התעורר בלילה השני חצי שעה לפני חצות. חצי שעה הזאת צריך להספיק מהערב, מכל הסדר, עד המצות. אפשר להבין לבד איך זה נראה. מה? עשה את זה. קיצור, היה שבוע רצות אחרי כזה סדר. הגיע בבוקר, הוא יוצא לחוי, זה אומר, איזה ליל הסדר היה לך.
היי.
אז הוא אומר, אתה מתכוון אתמול. אבל לא, מתכוון היום. אתמול? נו, היה יפה. היה נחמד, אבל הלילה הזה היה מאוד יפה. למה? כי זה לילה שהוא הבין שלא הוא, לא הוא עושה את זה. הוא הגיע לילה הסדר ש, שהשם מנהל את זה. זה הלילה הסדר הכי יפה. עוד סיפור קטן, היה פעם כשהיו נוסעים לצדיקים, היו נוסעים בעגלה, וזה לקח כמה, ימים או כמה שבועות אפילו. ואז הבלגולס, העגלונים, ניצלו את זה, היו עושים להם צרות צרות, היו יוצרים מצד הדוח, ולא ממשיכים, רק אם אתה מכפיל את המחיר. ככה כל מיני דברים, פשוט ניצלו את זה שהם חייבים לנסוע איתם, ועשו להם הרבה קשיים. אז היה יהודי אחד, זה היה תמיד מרגיז ומכיס, היה מאוד קשה לעמוד בניסיון הזה, היה אחד שישב בעגלה, רגוע, רגוע, שום דבר, הכל בסדר. שואל אותו, מה קורה איתך, איך אתה... איך אתה מרגיש ככה? אז אמר פשוט מאוד, אני, לפני שיוצאים לדרך, אני יושב עם עצמי כמה דקות, נתאר לעצמי מה הולך להיות. אני נתאר לעצמי, לא פחות אלא יותר, שבאמצע הדרך, העגלון תופס את העגלה, הוא הופך את זה עלינו. זהו, זה מה שהולך לקרוא. אומר, אני יוצא לדרך, וכל מה שזה עוד לא קורה, אז אני בבונוס. אז, אותו דבר אפשר לעשות בליל הסדר. במקום לתכנן משהו מבריק, ואז כל דבר שלא קורה מרגיז, תקרא בחשבון את האפשרות הכי גרועה שיכול להיות. כל השולחן התהפך, והכוסות התנפצו, והיין נשפך, והמצות התקלקלו, ונשארת בלי שום דבר. ועכשיו, כל מה שקורה פחות מזה, אז אתה עדיין ברווח, יש לך עדיין בונוס. אז זה הדבר הכי חשוב, זה להיות חירות. עכשיו, למה יעשה? אנחנו עושים סדר, והסדר הזה הוא הדבר הכי לא מסודר שיש. קוראים לזה ליל הסדר, אבל בעצם זה לא מסודר. אני אגיד את זה ממש בזריזות, כמה זמן נשאר? לא מוגבל. אנחנו בליל הסדר עושים ארבע דברים. ארבע דברים בעיקר. אוכל, שתייה, דיבור, והתנהגות. אוכל זה המצות, זה המורר, זה הכוירך, שולחון אורך וצופון. שתייה זה ארבע כוסות. דיבור זה בעיקר הגודל של פסח מגיד, גם קדש, בורך ואלל, נרצו. והתנהגות, זאת אומרת, הנהגה, פעולות, זה יחץ, זה קרפס, זה הטיבול בחרויסס, והסבה. אנחנו צריכים להסב בצורה שבין חורים. זה ארבע דברים. אז, האוכל והשתייה, זה בעיקר מה שבונה לנו את המוח. אמרנו שבליל הסדר בונים את הדעת. לא דעת של להעמיק, ולדעת של להיות ברור א', ב', ג', ד'. לפני זה לא ברור, עכשיו זה כן ברור. אז המצות והכוסות בונים את הדעת. יש שלוש מצות שנחלקים לארבע, אחד מהם חותכים לשניים. יש ארבע כוסות, שזה כנגד ארבע סוגי מוח שיש לבן אדם. יש חוכמה, שזה צד ימין, בינה, צד שמאל ודעת שזה באמצע, ולדעת מתחלק לשניים שנקרא חסדים וגבורות. אז את כל זה יש גם במצות, שזה באופן כללי צד ימין, וגם ביין, שזה באופן כללי צד שמאל. מה ההבדל מצד ימין לצד שמאל? זה הרבה הבדלים. הבדל העיקרי שצד ימין זה ידיעות. אתה יודע. אתה יודע ככה, 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 לא בדגים יודע, אתה יודע. צד שמאל זה אתה מבין. אתה יכול להסביר את זה. יש הרבה דברים שאתה יודע, אתה לא יכול להסביר. אז צד שמאל נקרא לדעת להסביר, זה נקרא אבא ואמא. אבא נותן פקודות, אומר הוראות, ואמא מסבירה, מתאימה, בדרך כלל גם מתנצלת. זה שתי סוגי המוח. ודעת זה בעיקר מה שקורה בליל הסדר, שכל הידיעות שאנחנו יודעים הופכים להיות מציאות. אנחנו, הראש הרבה יותר קטן מהגוף, אבל הוא מלא 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 וגדוש, בידיעות שאין להם שום קשר לגוף. אדם יודע כל כך הרבה דברים, יכול למסור הרצאה נגד עישון, ותוך כדי לעשן. לדוגמה, אנחנו יודעים כל כך הרבה דברים ועושים הפוך מזה. אתה יודע כמה זה לא טוב לך? כל מיני דברים. כשהתאגלת אליהם, אתה יודע כמה זה לא טוב לך? בכל אופן, זה מגיע, לא יכולים להתאפק. אדם יודע כמה לא טוב לו לאכול דבר הזה, לשתות את הדבר הזה, או סתם לאכול הרבה. לקרוא עיתונים, לשמוע חדשות, כל מיני דברים, אתה יודע שזה לא טוב לך, אתה לא יכול להתאפק. מה זה אומר? שאין לך דעת. יש לך את זה בידיעות, בהבנה, ואתה לא מחובר לזה. הדעת זה הגרון. ובגרון זה כל הסיפור של גלות מצרים, מגולת מצרים, מגלות מצרים. אז פרעה תפס את הגרון, הוא אומר, אין בעיה, אתה יכול ללמוד. תמסור שיעורים, תלמד הרבה דברים, תדע. אבל הגוף נמצא במצרים. בגוף אתה כמו מצרי. ונקרא שהוא הכניס את הדיבור בגלות. זאת אומרת, ההתנהגות שלנו זה לא לפי מה שאנחנו יודעים, אלא לפי מה שמדברים בעולם. יש דברים שלא מקובל לדבר עליהם. למה? זה מדי אופטימי, זה מדי פנאטי, זה מדי מיסטי, זה מדי גבוה. אוהבים להיות ריאלי. היום חדשות זה לא לספר משהו משמח. חדשות זה לספר בעיות. מי שיוציא עיתון, לכתוב שם כמה אנשים נולדו להם ילדים, כמה אנשים התחתנו, כמה אנשים הרוויחו היום, זה עיתון משעמם. עיתון מעניין, זה בקצרה, שם נשרף מישהו, פה נהרג מישהו, שם שש פצועים, זה עיתון. חוץ מבחירות הפוליטיקה, שזה עיקר העיתון. זה נקרא פרעה, פרעה זה אותיות פרע, הכניס דיבור של גלות. אתה מתרגל לדבר בתדר של גלות. בתוך הגלות יש זמנים כאלו, זמנים כאלו, והכל בתוך כזה בועה של גלות. אף אחד לא מעיז לדבר אחרת. תדבר על חיים טובים. איפה יש דבר כזה? מי מכיר דבר כזה? בכלל נמצא באפשרות של הדיבור. זה נקרא שהדעת בגלות. הדבר הראשון שמשה רבנו בא ועשה להם, הוא בא לדבר איתם דיבורים אחרים. אמר להם, פגשתי את השם, שהם אוהב אותך, רוצה לגאול אותך. 210 שנים לא שמעו בכלל דיבור כזה. לכן הם לא שמעו אל מוישה, כל יצורך, עבוד הקוש. הגרון התפוס, לא שמעו לו. מה זה לא שמעו לו? הם ידעו את זה גם כן, קיבלו את זה בקבלה מיוסף. אבל זה לא עבר, הם לא יכלו לחוות את זה. אז בעיקר, בעיקר, בעיקר מה שקורה בליל הסדר, זה להפוך את כל הידיעות לחוויה, למשהו שאפשר להרגיש את זה. אנחנו מדברים הרבה שהשם בוחר בנו, השם אוהב אותנו, הוא רוצה להטיב לנו, אבל בסופו של דבר אנחנו לא באמת מאמינים בזה. אנחנו לא מאמינים בזה. ורואים את זה כל הזמן אחרי שעצורים במצרים, כל פעם שנתקע איזה משהו, אתה רוצה להרוג אותנו. כשזה הוציא אותנו ממצרים, כדי להרוג אותנו. פרעה הצליח לקחת להם את האמונה, ואמונה זה לא להאמין, אלא לתת אמון. אנחנו כל בוקר שחזר אותו בנשמו סביחנו, רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? האמונה של השם. איזה אמונה? השם מחזיר את הנשמה כל יום, הוא נותן בך אמון. אתמול, בשקט, אנחנו יודעים שלא סיפקת את הסחור. היה לו את כל הסיבות להגיד, לא יודע, למה, איזה סיבה יש לי להחזיר את הנשמה היום? לא אתמול, לא שלשום, ולא לפני זה, אז מה? לא, הוא אומר, אני נותן בך אמון, מה שהיה זה לא מעניין אותי. אני מאמין בך ב-100% שאתה היום תהיה ילד טוב. הוא יש לו אמון בנו. אבל לנו אין אמון בו. אתה בטוח שהוא מחכה לך בסיבוב. הוא נתן לך, בינתיים הוא נתן לך, אבל פתאום יום אחד יתפוס אותך, והשם ישמע. קשה לנו להאמין באמת שהוא רוצה לתת ולתת ולתת ולעשות טוב, והוא באמת אוהב אותך, ובלי הגבלות, בלי תנאים, ולא מחכה לך בשום סיבוב, אין בכלל סיבוב כזה. קשה לנו לתת אמון. את האמון הזה אנחנו צריכים לקבל בליל הסדר. המתנה הכי גדולה שאפשר לקבל בליל הסדר זה לצאת עם ההרגשה שהשם נותן בך אמון, אתה נותן בו אמון, ואף אחד בעולם לא יכול להפריע לזה. זה נקרא לקבל דעת. שזה אנחנו אוכלים מצות, כשמצות אמרנו זה להאמין כמו ילד קטן, יש לי אבא. זה הכוונות של מצות, מי שיכול לכוון את הכוונות, אשריו, מי שלא יכול, פשוט. אתה אוכל מצות, אומר אבא, אמא. יש לי אבא ואני מסודר. ואת זה עושים גם כן עם היין, במשך ארבע כוסות, שזה לא רק עצם הידיעה, יין זה תמיד משהו יותר אדום, יותר תוסס. זה להרגיש את זה בלב. שזה אומרים את זה על קדש, על מגיד ועל ברכת המזון ועל... זה שני החלקים שמכניסים לנו מוחין. נותנים לנו דעת. אבל זה לא מספיק. למה? כי צריכים חוץ מזה לספר. יש, אני יכול להגיד לך, סיפור שלם בשתי דקות. אני אומר לך את הפרטים. קראו לו ככה וככה, זה היה ביום זה וזה, הוא גר שם, הלך מפה לשם, קנה, עשה, פגש, דיבר, וככה וככה, נגמר הסיפור. לא חסרתי שום דבר מהסיפור, אבל לא סיפרתי אותו. רק העברתי מידע. זה לפרוטוקול. שם, כתובת, זמן, אירוע, עיר, אזור, פרטים. סיפור, לתת לזה ניגון. ואנחנו דווקא יותר אוהבים מידע מאשר סיפורים. ילדים יותר אוהבים סיפורים מאשר מידע. יכול לקחת משהו הכי פשוט, לקחת איזה משהו קטן מהפרשה, לעשות איזה סיפור שלם. יש איזה מומחיות, זה מקצוע. מקצוע של ספרות, לקחת סיפור שמופיע בגמרא בשתי שורות, לעשות מזה כל סוף חכמינו, שלוש דפים. נספר איך היה נראה השמש באותו יום, וכוכבים והציפורים, איך היה נראים הבתים והדשא, ואיך הציפורים רבו ביניהם, וכל זו לפני שהתחלת את הסיפור בכלל. מה עשית? לקחת את אותו מידע, הפכת את זה לחוויה. אז כל השנה אנחנו צריכים להזכיר יציאת מצרים. אבל ההבדל בכל השנה לליל הסדר, זה שליל הסדר לא מזכירים יציאת מצרים, אלא מספרים יציאת מצרים. ולכן אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים, זה לא עוזר. כי זה שאתה יודע את זה, זה יפה, אבל אתה צריך להרגיש את זה. אז ישבו רב לזר והבקיבי וכל אלו וסיפרו, הרגישו את זה מחדש. זה מה שאנחנו עושים במגיד. זה החלק השלישי. אמרנו, אכילה שתייה זה עצם המוחין, והסיפור לוקח את זה, הופך את זה לחוויה. ספר, אבל לספר את זה בהקשר אלינו, אתה ספר מה היה במצרים, זה רק לספר מה היה שם. אלא לספר את, 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 את הנקודה שיוצאת מזה, כמה השם אוהב אותך. שכשהוא רואה מישהו נוגע בך, אוי ואבוי מה שהוא עושה לו. הוא לא יכול, הוא לא מוכן להבליג על זה. הוא עשה לך ככה וככה, לא רק שאני אציא אותך ממנו, אני אתן לו בשיניים. זה מה שמספרים ביציאת מצרים. 10 מכות, בלי רחמנות. למה? כי הוא נגע בך. הדבר הרביעי, וזה ההפך מכל זה, זה קרפס, זה הטיבול בחרויסי, זה המרור. זה מתייחס לרגע שאחרי. זאת אומרת, יפה מאוד, אז ליל הסדר אני ארגיש בן חוירין, ואני אשב בהסבה, ואני אספר את הסיפורים של יציאת מצרים, ומה יהיה מחר? מה יהיה כשיגמר כל האורות האלו? שזה, אנחנו לוקחים קרפס, שזה נקרא מויכין דקטלס, תבולים את זה במי מלח, וזה מחזיק את כל החוויה הזאת לתמיד. למה? מויכין דקטלס זה אומר שזה כל כך חזק אצלך, שגם כשאתה לא מרגיש ככה, זה ברור לך באותו מידע. ילד, גם בזמנים שהוא לא מרגיש שאבא שלו אוהב אותו, הוא דווקא מקבל עכשיו סתירה, מרגיש שאבא שלו כועס, וזה לא נעים לו, והוא בוכה וזה אכפת לו, אבל בחוויה הפנימית שלו, יש לו אותו רוגע שיש לו אבא. לא בגלל זה התחיל לדאוג, רגע, אז מי אמר שמחר יהיה לי אוכל? ומי ישלם את זה, ומי ייקח אותי, ומי יעשה? אין לו שום ספקות כאלו, גם באותו רגע שצועקים אליו ונותנים לו סתירה. כי החוויה הפנימית שלו כל כך ברורה, כל כך חזקה שיש לו אבא, שזה יכול להחזיק ממד גם כשהוא מרגיש ההפך מזה. זה מה שאנחנו עושים קרפס. אתם יודעים, בימי מלח, בימי מלח זה דבר שמקיים. כל דבר שרוצים דג מלוח, כל דבר שעושים שיהיה לו קיום, אז שמים אותו במי מלח. אני לוקח את כל הסיפור שלי לסדר, תביא לו את המי מלח, אומר, זה נשאר איתי. אותו דבר, את המאור טובלים בחרויסיס. מרור, זה הזמנים הפחות נעימים. אבל טובלים את זה בחרויסיס, חרויסיס זה מתוק. חרויסיס זה אותיות חס רוס, כך אומר האריזל, שחס זה אותיות חיים, ורוס, כן, זה הסבתא של דוד המלך, היא הייתה גויה. והיא עברה סיפור לא פשוט, עד שהגיעה לרגע שהיא ניסה לבויאז ונחתה להיפקד, סיפור לא פשוט. אבל מהסיפור הלא פשוט הזה יצא הדבר הכי טוב, הכי טוב שיש לנו בהיסטוריה, יצא דוד המלך, מנוצא מושיח, כל הגאולה, כל התיקון, כל התקווה שלנו יצא מהרוס הזה. אתה לוקח את המרור, אתה אומר, לפעמים אני מגיש מר, ואני לא יודע איזה טוב יכול לצאת מזה. אבל בידי הסדר אני לוקח את המרירות הזאת, מטבל את זה בחרויסס, לזכור שמכל מרירות יוצא דברים הכי טובים בעולם. וזה מה שנקרא חוויה מתקנת. בגלל שגם כשיצאנו ממצרים, דבר אחד נשאר לנו. זה המרירות שהייתה. למה הייתי צריך לחוות את זה? גם כשבסוף מסתדר העניין, אתה אומר, בסדר. אבל למה? למה זה קרה? והחוויה הזאת משאיר לך הרגשה שיפוך ממה שאתה רוצה לקבל בלי הסדר, שהוא אוהב אותך. אתה אומר, אם הוא אוהב אותי, אז למה הוא עשה לי את זה? נכון שהוא הוציא אותי בסוף, נכון שהוא נתן להם מכות. אבל למה זה היה? 210 שנים, למה זה היה? אז חייבים לתקן גם את החוויה הזאת, לוקחים את המור, אומרים, זה היה, בשביל שיצא מזה דברים שאתה לא מבין, אבל יצא מזה דברים שלא היה יכול לקרוא בלי זה. זה פחות או יותר הסדר של ליל הסדר. מופיע בצורה לא מסודרת, קודם קדש, ואחר כך רוחץ, קודם נכנסים פנימה, אחר כך רוחצים. אם קודם צריך לחוץ, אחר כך נתקדש, זה לא יקרה אף פעם. תכנס, אחר כך תרחץ, אחר כך קרפה שמוכן תקטנס. וככה זה לא מסודר, אבל זה בונה לנו סדר בחיים, שתדע, א', זה המצות והיין, תדע שיש לך אבא, ותחווה את זה. דבר שני, דבר שלישי, תספר את זה, עושה מזה ניגון. דבר רביעי, תזכור את זה גם לזמנים ששם אתה מרגיש הפוך מזה. וזה הסיום של ליל הסדר, שזה נרצו. בנרצו לא עושים כלום. למה זה אחד מהסימנים? כי בנרצו קורה שני דברים. דבר ראשון, אני מרוצה. מה שיוצא, אני מרוצה. כן? יש כזה פתגם. נגמר ליל הסדר, לפני זה היה לי הרבה תוכניות. איך שזה היה, זה בשבילי הכי מתוק שיש. יש את זה בסיפורי מעשיות, במעשה מחכם וטעם, שהטעם היה רצען, עשה נעליים, נעליים יצא עם שלוש קצוות. איזה מין נעליים זה? היום זה, זה מודה אבל. אז אולי במודה. נעל עם שלוש קצוות. והוא לקח את הנעל הזה, אמר כמה מתוק הנעל הזה, כמה סוכר הנעל הזה, איזה יופי הנעל הזה. עכשיו, מה זה רמאות? הוא עבד על עצמו. ושם כתוב שהנעל הזה, של שלוש קצוות, זה רומז על תפילה של שלוש קצוות. אתה יודע מה זה תפילה של שלוש קצוות? תפילה זה ארבע אותיות. אם תוריד אות אחת, מה נשאר? תוריד את ה-A, מה נשאר? תפל. יש טעם תפל. לפעמים אתה מתפלל, מגיע זה לא תפילה, מה זה? תפל. תפל בלי מלח. יבש, יבש, שום טעם בתפילה. כל שמעתי את המילים, לא טוב אפילו שמעתי את המילים. אין כאן נעל של שלוש קצוות. יש עוד מובן של... תפילה של שלוש קצוות. יש תפילות כאלו. בדרך כלל, אתה מתחיל ממקום אחד, אומר, אתה סדר של התפילה, גומר מקום אחר. לפעמים, אתה יצא לטיול באמצע. עובר מפה לשם, שענו פה, כל מיני צמתים, לא זוכר איפה התחלת, איפה הגעת, איפה היית אמור. זה נקנה של שלוש קצוות. איזה טעם יש לתפילה כזאת? כשאנחנו יוצאים לתפילה כזאת, אנחנו מעדיפים לא לזכור שהתפללנו. אולי אפילו שהשם לא יזכור, שלא עושים לב שהתפללתי ככה. אבל הטעם עשתה פה משהו גאוני, ומשהו עצום. הוא גם לא הרגיש טוב עם מנשה 3-6, הוא לא היה טיפש. הוא לא הרגיש טוב עם זה. הוא אמר, אני לא אתן להרגשה הזאת, לא אתן לזה לקלקל את ההרגשה שלי. מה הוא עשה? פשוט לקח את זה ואמר, ההפך הגמור מה שהוא מרגיש. מנשה 3-6, איזה יופי, איזה טעם, איזה חן, איזה מתיקות יש לזה. תיקח את התפילה הזאת שאתה נתבייש, תסתכל עליה. פשוט תעמוד, תגיד, איזה יופי התפילה הזאת. איזה מתיקות, איך השם אוהב את זה. אתה יודע מה יקרה לזה? שאתה תתחיל לאהוב את זה. אז זה מה שאנחנו עושים דבר שם בנרצו. איך שעלה לסדר, זה היה סדר של 3 קצוות. מקום מצא עגולה, מצא מרובעת, זה היה משהו משולש. ואני מרוצה. ואותו דבר קורה פעולה הפוכה. נרצו נקרא שהשם רוצה אותנו. איך שאני עלה לסדר שלך, בדיוק ככה הוא רוצה אותך. ואני אומר שזה ייראה כל השנה אחר כך. זה מה שהוא רוצה. אם אתה תהיה מרוצה, אז הוא יהיה מרוצה. אם תדע שהוא מרוצה, אז גם אתה תהיה מרוצה. חיים של נרצו, חיים של מרוצים. למה? כי אני לא מחפש תעודות, אני לא מחפש הישגים. מחפש להיות קשור. וזה מה שמקבלים בליל הסדר, זה מה שקורה כל השנה. אל תסתכל איך זה נראה. תסתכל על הקשר שנוצר פה, זה מה שחשוב. וזו, אחר כך... אולי לא נספר עכשיו, שבמוצאי החג, כל האור הזה מסתלק, מתחילים בחדש. שהראשים מתחילים ספירי עשרים. אז זו, השם יעזור, אנחנו נמצאים בזמן גדול. השם מחכה לזה. אנחנו גם כן, השם יעזור, שנזכה לחוות, באמת, את האמון שהוא נותן בנו, ואת האמון שאנחנו ניתן בו.
האמין שאנחנו כבר חודש אחרי.
כן.